טוב, בעזרת השם, המתחילים תפארת ישראל. ספר גדול מאוד, 70 פרקים, 70 פרקים לא, זה כן 70, 70 פנים לתורה. זה באמת ככה באמת שאמר ככה בונה בצורה עמוקה ורחבה את כל המדרגה הגדולה הזאת של התורה. אז נדבר היום ככה יותר קצת על ההקדמה של הספר, הקדמה לעצמה גדולה וחשובה, ונראה שהנושא עצמו של הקדמת המחבר היא עצמה סוגיית ההקדמה אל התורה. יש משהו שבכל הקדמה לספר הוא במידה מסוימת נותן מבוא או כלים או גשר לחבר את האדם אל הספר עצמו, כמו ש זוכני הצוידה אמר על הקדש ומצלת ישרים, בלי לקרוא את ההקדמה זה להיכנס לבית דרך החלון, לא להיכנס מהמבוא או מהמקום הזה שבונה בכלל את העמדה, את הגישה הנכונה שדרכה אתה נפגש עם הדברים. והרבה ממה שמחברים כותבים הקדמה לספר שלהם כי הם כבר חיים את הספר בתמונה שלמה שלו, אבל צריכים לחבר את האנשים אל המקום הגדול שבו הם נוסעים. אז הדבר הזה הוא נכון לגבי כל ספר, אבל הוא על אחת כמה וכמה נכון כלפי הנושא שאיתו המהר"ל כאן מתעסק, וזה כל סוגיית התורה. התורה האלוקית היא אנוכי השם אלוקיך אנא נפשי קטיתי אהבית, זה בעצם באמת התורה עצמה היא ההתלבשות של האור של הקדוש ברוך הוא כפי איך שהוא מגלה את עצמו בתוך העולם. ולהיפגש עם התורה זה לא רק להיפגש עם חוכמה גדולה, עומק גדול שמוביל אל הקדוש ברוך הוא בעצמו, אלא זה להיפגש עם משהו אינסופי, עם משהו שהוא גילוי של הכי עמוק של הרצון של הקדוש ברוך הוא בתוך העולם. ובמידה מסוימת יכול להיות שאין בכלל יכולת שלנו לעמוד אל מול הגודל השלם הזה של האור האלוקי הגדול הזה. ובאמת הנושא, בוא נאמר ככה, הפשוט והישיר שבו כל ההקדמה שלנו מתעסקת ממש מתחילתה ועד סופה, זה כל הסוגיה של הטעויות שיש בתורה. ככה הוא המהר"ל מתחיל בהתחלה מהסוגיה של ואהבת ואהבת, וממשיך לדבר על איך אדם מתמודד עם הטעויות האישיים שיש לו בלימוד תורה, אחר כך איך מתמודדים עם הטעויות שיש לאדם שמלמד תורה אחרים, ותוך כדי הדברים התפילה של רבי יוחנן בן קנה שלא ייכשל בדבר הלכה, ומתוך זה מגיע לטעות ההיסטורית של מה עבדה הארץ שלא ברכו בתורה תחילה. ובסוף כל המזמור יוצא בתהילים שמסיים במילים שגיאות מיבין נסתרות נקני, כן. והיה אפשר ככה לראות שהנושא של הקדמה הוא רק איזה התנצלות של המחבר, כמו שהשורות האחרונות שם, וכך תפילה אם שונות בשפלים שרצון בריא פי לפני כל גורי נדרך אמת סייני וציד ימין צדקו, כאיזה תפילה אישית של המהר"ל שדבריו יהיו לרצון. אבל זה כמו שהגדרתי מקודם, נראה שיש כאן זה משהו הרבה יותר עמוק שמתברר כאן מתוך כדי הקדמה, שהוא בעצם עוסק בשאלה שזה כמעט מחויב המציאות, שברגע שנפגשים מדבר השם, נפגשים משהו כל כך שהוא ניסה ונשגב מאיתנו בכלים כביכול האנושים שלנו, האם הדבר הזה לא במהותו מחייב איזשהו צד מסוים של תקלה, של טעות, של מרחק שלנו מהגודל האלוקי הזה. ולכן המהר"ל כאן בעצם בא לתת עכשיו יותר את הקדמת הספר, יותר את הגישה הנכונה, את המבט הנכון שדרכו אפשר לפגש עם דברי אלוקים חיים. אז כמו שהזכרנו, המהר"ל ככה, יש כאן שתי שאלות יסוד שהמהר"ל כאן פותח בהם את הבירור הזה. קודם כל, בחשש שאדם של ולא יאמר גם כן אולי ישגה בתורה, החשש, כמו שאמרנו ועוד רגע קצת יותר מחדד את הדברים, שכל אדם שפוגש דברי תורה, אז יש חשש שמה הוא יעוות אותם אל הכלים המסיימים שלו. ואחר כך המהר"ל עובר לשאלה יותר חריפה של אדם שמלמד תורה את זולתו, ששם הסיבה לכישלון היא יכולה להיות כפולה, כמו שאמר לי אמר במשך, הן מצד המלמד והן מצד הלומד. אז כמו שאמר לי הקדים בהתחלה, שהיה לי אמר אולי יש גם בתורה, ודבר זה פרשו במדרש ודלוגו על היעבה, שאפילו אומר אמר הברכה, אמר שקורא לאהבה, איבה, כגון בכל מר ואהבת את השם כך אומר ואהבת, אמר הקדוש הוא דגלו עלי אהבה. וכמו שהמהר"ל כאן גם דרך זה מברכת ברכת התורה, ששם כך צבנו לעסוק בדברי תורה, מסביר המהר"ל שהעניין הוא לא דווקא ההשגות השכליות שאדם מקבל מהתורה, אלא עצם זה שהוא קשור לתורה, עסוק בתורה, כמו ריפוי בעיסוק, עצם זה שיש לו מגע עם הדבר הזה, אולי אפילו הייתי אומר בלשון התלמודית, מתעסק, שזה בעצם אומר, גם בלי דעת, אומר המהר"ל, החיבור החי שיש לו לתורה, זה הדבר המרכזי שעליו אנחנו מברכים בתורה התחילה. כי בעצם מה שהמהר"ל כאן אומר, זה, אם אנחנו מבינים נכון, זה לא איזשהו ויתור לאנשים מסוימים שהם תורים בתורה. במידה מסוימת נכון אולי לומר שגם אם אדם לא רק עם הארץ שקורא לאהבת ואהבת, אלא גם אם כולנו חכמים, כולנו לבנים, כולנו כביכול יודעים את התורה, כמו שאמרנו קודם, יש איזה משהו מסוים שתמיד אנחנו נטעה בתורה, תמיד אנחנו נתרגם את התורה אל בכלים השכליים שלנו, אל הקומה האנושית, ולכן תמיד יהיה משהו מסוים, יהיה משהו בהכרח מחויב המציאות, שיהיה פער בין הצד האלוקי הנשגב של דברי אלוקים חיים לבין התרגום של הדברים לכלים המסוימים שלנו. ולכן אלה, יכול להיות שאדם אחד במקום לומר ואהבת אומר ואהבת, אבל גם מי שאומר ואהבת, אז אהבה אצלו היא מתורגמת לאהבת אוכל או לאהבת אישה, אפילו לאהבות יותר נאצלות, אבל כמה הם רחוקים מהמשמעות האלוקית המקורית שמסתרת מאחורי הדברים האלה. לכן בעצם יש כאן משהו שהוא שאלה עקרונית בכלל, איך בכלל ניתן לדרוש מבני אדם קורצי חומר ששייכים אל חשיבה מוגבלת, איך אפשר בכלל, איך הם יכולים בכלל להיפגש עם הדבר הגדול והניסה הזה שנקרא תורה. אלא שהדבר הזה לכאורה מכריח לומר שהנושא בלימוד תורה הוא לא ההשגה השכלית, כמו שהמהר"ל כאן משתמש בביטוי הזה, בין שהוא מכוון הלכה או שאינו מכוון הלכה, רק שיכוון ללמוד באמת אף פי ששגג. והמהר"ל כאן יש לו בעצם איזשהו כפל לשון במילה יכוון, יש יכוון לשון לכוון למטרה, וזה מה שאומר גם אם הוא לא כיוון למטרה, אבל יש לכוון משון כוונת הלב, שהוא סוף סוף נמצא בעמידה שלו אל נוכח פני השם, שככה זה בעצם הפסוק שאיתו התחיל המהר"ל, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. התורה היא אף פעם לא יורדת אלינו, היא תמיד נשארת לפנינו, אבל כל עיקר המשמעות הגדולה של לימוד תורה זה עצם זה שאדם עומד אל מול התורה. זה מה שאומר כל התורה חייבת נוח, כל הרוצה לזכות בעסקי בה, שבעצם עיקר הערך ועיקר המשמעות בלימוד תורה, אמר כאן מתה זה מסוגיית השכל וההשכלה לסוגיית הרצון, לעצם זה שאדם עומד אל מול המציאות האלוקית מתחיים ממנה, מתקשר אליה, נוצר איזשהו דיאלוג סמוי בין בין האדם לבין האינסוף, לבין הרוממות האלוקית, הדבר הזה עצמו הוא בעצם הצד הגדול שקיים בתוך דברי תורה. זה ודאי שהדבר הזה הוא גם כל מיני לגדל את האדם יותר ויותר, ולאט לאט במקום לומר ואהבת, הוא אומר ואהבת, ובמקום אהבה שתתפרש כאהבה אגואיסטית, היא תתרחב לעבוד יותר רחבות ויותר תתעלה, אבל בסופו של דבר תמיד העיקר הוא עצם התנועתיות, עצם זה שהוא נמצא והולך מחיל אל חיל, וכל מיני, כל הרוצה ליטול ומכוון אל האמת, זה הערך הגדול הזה שבעצם עומד מאחורי התורה. שלכן בקשה מסלם דקן, הטעויות, כמו שאמרנו, גם התלמיד החכם הכי גדול, הוא בסופו של דבר תמיד שהוא ילמד עוד את התורה, אז הוא פתאום יבין עד כמה ההבנה שהוא למד במחזור קודם, עד כמה היא קטנה ביחס למקום יותר עמוק, ותמיד גדולי תלמידים מתבטלים כלפי האחרונים, והם כלפי הראשונים, והראשונים כלפי המוראים, והמורים כלפי התנים, והתנים כלפי משה רבנו, ומשה רבנו תחליט הידיעה שלא נדע שיש כאן הליכת תמידית מחל לחל. אז לכן דווקא המקום הראשוני שנראה שיש טעויות, אז לכאורה אנחנו חסרי אונים, דווקא היא זאת שבונה מחדש את הקשר לתורה במקום כזה שהעיקר זה לכו בנים, העיקר זה התנועה, זה הרצון, זה ההשתכללות ממדרגה אחת למדרגה גבוהה מנה, שבהקשר מסוים זה כאן, גם אם האדם עצמו מבין שהעיקר זה איך שכינה שונה כנגדו, שהעיקר זה עצם מפגש עם הקדוש ברוך הוא, אז כל הלבושים שהם בעצם יותר המסקנות שלו, הם בעצם רק לבושים חיצוניים, והעיקר הפנימי בתורה זה שאשר שם משה לפני בני ישראל, שכל מה אנחנו עומדים נוכח פני השם, זה בעצם הצד המרכזי שמוביל ומלווה את כל הדברים שלנו.
אבל למה זה לכוון לאמת? לא
לכוון לדביקות באשם.
אפשר
שיכוון... הכוונה, הוא רוצה את האמת. הקדוש ברוך הוא חותר אל האמת. הוא מכוון אל האמת, הכוונה, הוא רוצה את האמת. ודאי שהשקיקה שלנו היא להיות קשור לצד האמתי של אותו. האם אדם יסתפק במועט, יסתפק כאילו אמת, הכוונה כאן, הצד המוחלט של התורה. והוא בעצם צריך להשתוקק כמה שיותר, לא להיות קלו בתוך ההבנות החלקיות הבוסריות שלו, אלא להיות קשור לאמת. והחתירה לאמת, למרות שלעולם אולי לא יגיע אליה, אבל הוא כל מה נשאף אליה, השקיקה לאינסוף היא זאת שבסוף של דבר נותנת את הערך הגדול לכל התנועה שמצאת בתווך. עכשיו זה ודאי שהמסקנה מהדברים זה לא שלום עליי נפשי, אני מסתפק בחלקיות שבה נמצא. כל הזמן יש כאן הליכה מלכה לחל, ויש כאן פשיטת צורה ולבשת צורה, ועלה ממדרגה אחת ממדרגה אחרת, ודווקא הדבר הזה המצאת שאני אומר שבכל שלב יש שלב שבו אתה נמצא, יש לך עוד איזשהו רובד ועוד איזשהו התנוצצות ועוד איזשהו קישור לאמת האינסופית שמתגלה מדרגות אחרי מדרגות. אבל ודאי שמה שנותן לדבר הזה את הוקטור, את החתירה, זה שיש שקיקה לאמת, ולאמת זה לצד האבסולוטי של התורה, שאלה נפשי כתבית יבית. רק אומר המהר"ל, אתה פה לא תשיג את האמת, היא לא ידעתי ואיטיב, אבל זה כן, אתה תתקשר לאמת, ולאט לאט, ככל שאדם יותר קשור לתנועה הפנימית שאמר כאן מכוון אליה, שכל הוא רוצה לבוא ואיתול, אז לאט לאט הממדי החיים הגבולים שלנו, הם יונקים וספוג בהם יותר ויותר, דבר השם ספוג בהם. ככל שבתרגום המילולי הדברים זה תמיד אותו גם לכלים מוגבלים, שיש בהם אפילו מסוים, צד מסוים של טעות. אבל התוך הפנימי שלהם, הוא אלוקי.
יש שקיקה לאמת, יש שקיקה לאינסוף, שהם לא דווקא תורה, כי אדם הולך אחרי האמת הפנימית שלו, זה לא יהיה תורה.
כן, ולכן...
מה הופך דבר לתורה? מה הופך דבר כאילו לאמת?
בדיוק מה שהוא אמר לי, החתירה לאמת.
חתירות לאמת, גם אצל גויים וגם אצל האדם, שהוא מחפש את האמת, אבל בעולם...
בוא נגיד, לא, בוא נגיד...
כבר אני יכול
להגיד מה שאני... לא, בוא נגיד, זו הכי פשוטה. הכוונה, כי יש כאן סוף סוף דבר, האותיות של התורה. אדם עומד מול אותיות התורה. אל מול העם מפשקת ודבק. זה שעומד אל מול התורה, אז זה עכשיו מדובבת לו הרבה הרבה מחשבות, מדובבת לו הרבה דברים, אבל קודם כל הוא עומד אל מול הפסוקים של התורה, אל מול, אל מול דבר אלוקים, אז יש כאן מגע ישיר בינו לבין הקדוש ברוך הוא. וזה כמו שיש רבנו יונה במסר ברכות אומר, שהגמרא מתלבטת, הם אומרים ברכת התורה גם על המשנה וגם על הגמרא. זה
מסתבך על העמוד מול.
אז הוא אומר רבנו יונה, למה הגמרא אומרת שאף על מסכת הסוגיה שאף על משנה, הוא אומר כי מזכירים שמה פסוקי התורה. כאילו בעצם הוא רוצה לומר, תורה של הפה, תורה של הפה, רק בגלל שיש בה, שפסוקי התורה שהאנה נפשי כתבית יבית נמצאת שם. זה מה שנותן לדבר זה את התוקף שלו. זה נכון שזה מתגלה דרך הרבה הרבה לבושים, אבל בסופו של דבר מה שמונח שם זה המגע האבסולוטי עם, עם דבר השם. וזה אין כמו לימוד תורה, שזה הקדוש הוא בא בשפה הכי מקורית שלו בא אלינו. אנחנו לא מבינים כלום את התורה שבכתב. אנחנו, כמו שהרב כותב באורות התורה, נפגשים רק בדרך הצינור השני של נשמתנו כבר עם התרגומים של דברים, אבל בצורה פנימית אתה כמובן חי את, את הקשר, את המגע, את הרצון עם דברי אלוקים חיים שנוצאים בתוך התורה עצמה. כל זה אבל בדיוק מוביל לשלב היותר מיוחד ובירור יותר עמוק של המהר"ל בשלב הבא שלו, שזה מובן מלא למה יש ערך גדול שאדם לומד לבד תורה ועומד ללמוד תורה. אז כמו שאמרנו, איך הוא לא משהו סופק דווקא דרכו נעשה התהליך הזה, כאילו לא דווקא צריך משהו קולט, אלא דרך משהו סופק בעצם המפגש עם דברי אלוקים חיים. אבל שאדם מלמד תורה לזולתו, זה כמו שאתה בעצם רמזת, כל הסוגה של תורה שבעל פה, אז כאן כבר התלמיד לא נפגש עם דברי אלוקים חיים. הוא כבר נפגש עם דברי אלוקים חיים כפי איך שהם התלבשו בלבוש המסוים הזה של הרב. ואז מלא כאן, כמו ששואל המהר"ל, שאתה מלמד תורה את זולתך, ואתה בעצם, הרי הערך המוסף שאתה מוסיף לו זה את הפרשנות שלך, כן, את הפסוקים עצמם, הוא יכול לקרוא גם בלעדיך, אלא אתה מוסיף לו עכשיו מה הפירוש לדברים. אז כאן לכאורה, אתה מערב, אם צדקנו מה שאמרנו קודם, כבר את ההשגות הרגיעות, החלקיות, המסוימות שלך, שהן בכלל לא הנושא של התורה, שהן רק כלי קיבול לקבל את דבר השם. אז לא עדיף שבמקום זה הילד, התלמיד, היא פשוט יקרא שניים מקרא ואחד תרגום, המחרנה אומר אפילו שתיים מקרא ואחד תרגום, אפילו לא משניות וגמרות, כאילו, שיפגש עם התורה עצמה, כל המעבר מרב לתלמיד, שכבר מעבר של ההבנות שלי בתורה, אל מישהו אחר, בהבנות שלי, הרי הם רק צינור דקו לפגש עם דבר השם, אז מה הערך בלמד זולתו? שזה שואל המהר"ל, שיש קשה משתי דברים. אחד הוא, כי אם אינו מכוון ההלכה ללמד זולתו דבר אמת, למה לא? כי תכף משכוון מניח דברי תורה לפני זולתו, להחכים אותו בדברי אמת ויושר. וכמו שאומר המהר"ל, שככל שהדורות יותר רחוקים, אז גם החלקיות שיש בה תפיסה של הרב את התורה יותר מודגש בצד הגבולי שבה ולא הצד האינסופי שבה. אבל אומר המהר"ל שיש גם עוד קושי נוסף מצד המקבל, כן? איפה נתחיל לדבר השני? השני, אף אם הוא מכוון ההלכה, מי יודע מי הוא לרצון מראה פי זולתו? כמו שאמר כאן מסביר את הגמרא בברכות, שלא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי, שמראה לזה עוד צורה מאוד חדה, שהכוונה ישמחו בכישלונות שלי. והמראה כאן ישר מסביר שזה, איפה הוא אומר, שזה טבע האדם, אשר שלו זה טוב לכם, כי כל אדם בטבעו ששמח ושמחות אשר יש לו זה טוב לכם, מפל שולל לך אחר טבעו וישמח שחברו נכשל בדבר הלכה והוא אינו נכשל. ובעצם מראה כאן שתולה זה בטבע של האדם, הוא בא לומר שיש כאן איזשהו צד מסוים שהוא לא רק סתם רוע לב של בני אדם שמחפשים את הכישלון של האחר, אלא זה מתחיל מאיזה משהו עמוק שקיים באדם, שאדם שמח בשלימות אשר יש לו על זולותו. או ננסח את זה במילים אחרות, היצר הנצחנות ואולי לפעמים העין הרעה שיש לאדם לקבל מזולתו, יש בה משהו שם שלכל אדם, האדם יש לו את השלימות המיוחדת שלו, את האור המיוחד שלו, ושאדם נדרש השם להתבטל מול דבר השם, זה נפלא מאוד, להתבטל מול אינסוף, שכמו שאמרנו שהאינסוף הזה כפטיש שפוצץ צלע מפרה ומגלה ומוביל עוד ועוד רובדים באדם. אבל שדורשים מאדם הגבולי להתבטל לאדם אחר שגם הוא גבולי, זה במידה מסוימת לדרוש מן אדם למחוק את האות שלו בתורה, למחוק את הזהות שלו, למחוק את המקום מסוים שלו. אז יש איזושהי התנגדות, כמו שאמרת, כאן אומר טבעית, שהאדם מרגיש מאוים שהשלמות שלו נגזלת בזה שהוא מבטל למול זה לא טוב, ויש משהו כזה שלכן המידה של אם האדם, המידה של האדם הייתה עומדת מול תורה שבכתב, היה בה משהו הרבה יותר טהור והרבה יותר מתבטל. שעומדת אל מול תורה שבעל פה, מלבד למה שהמעביר כבר מתרגם את התורה למקומות כאלה שבהם הטעות מצויה בהם, יש גם איזה משהו מסוים שיוצר חוסר התבטלות ואיזושהי התגוננות של אדם בפני עצמו, שיכולה גם להגיע למצבים קיצוניים של הסמכו בחבריי, שהיא סוף סוף מאבטת את כל הצד היסודי של התורה, שהוא כל הרוצה לבוא ביטול, שהוא עצם היניקה, ההתבטלות אל מה שעומד במקור הכל. זה שתי הקשיים שהמהר"ל כאן פותח במידה מסוימת. אני אומר בעדינות, אני לא רוצה יותר מדי לזה, אבל זה קצת כמו שאתה בצדק אמרת, קשור קצת לכל סוגיית, כאילו השאלה הראשונה בעצם זה לא רק שאלה אדם לומד ואדם מלמד, אלא בעצם תורה שבכתב מול תורה שבעל פה, שבתורה שבכתב עצם המידה מול דבר השם גם לא אמת כלום, נפגשתי עם הקדוש ברוך הוא. תורה שבעל פה יש בה כבר משהו הרבה יותר של מעורבות של כל מיני ספיגות סובייקטיביות לכאן ולכאן, שמאוד מאוד מעכבים את לכאורה המפגש עם דבר השם. על זה המהר"ל מביא את כל הסוגיה של על מה עבדה הארץ שלא ברכו בתורה תחילה. אני מתלבט מאיפה, טוב, בוא נתחיל מזה, אולי אחר כך נחזור קצת אחורה, קצת למציגים של הסיבה, בעצם סיבה במקרה, אבל כמו שהמהר"ל מביא את המדרש שדבר זה נשאל לחכמים, נשאל לנביאים, נשאל למלאכים, ולא פרשו עד שפרש הקדוש ברוך הוא בעצמו, שעל עוזבה מתורתי ולא הלכו בה, אין עוזבה מתורתי אין לא הלכו בה, שלא ברכו בתורה תחילה. וכמו שהמהר"ל כאן פותח, זה ברור שהשאלה לא השאלה הגלויה על מה עבדה הארץ. כי על זה גם הנביאים וגם החכמים פרשו מאוד שהסיבה הגלויה לחורבן הארץ הייתה עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. יש הרחבה מאוד מאוד יתרה על הסיבות הגלויות לחורבן. אלא כמו שהמהר"ל כאן אומר, השאלה כאן היא מה היא סיבת הסיבה של החורבן. או במילים אחרות, איך עם ישראל הגיע למצב של גילוי עריות ושפיכות דמים ועבודה זרה. רק מזכיר את הדברים של המהר"ל בנצח פרק ד', שם הוא מזכיר שבעצם עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, הם בעצם תומעה במשות הזאת, שבעצם זה כוחות אלוקים גדולים של נטייה קרבת אלוקים גדולה של האדם, שהיא מזייפת והופכת להיות עבודה זרה. ויש גם כוח גדול שמסתתם אחרי יסוד הראיות, שהוא כוח גדול של נצח, הוא מזייף, הופך להיות שפיכות עבודה זרה, סירה גילוי הראיות, וגם אולי שפיכות דמים בהקשר מסוים. זה גם יש באיזה משהו שהיא באה מה הנטייה הכללית הציבורית שכן באדם, שהיא מזייפת והופכת להיות שפיכות דמים. ולכן השאלה היא לא למה בפועל חרבה הארץ, אלא איך עם השם אלו, האומה הישראלית, הגיע למקומות כאלה שכוחות שבמקורם כאלה גדולים התאבטו והגיעו למקומות המאוד מסובכים. וזה דבר שלכן, כמו שהמדרש אומר, זה דבר שבצורה גלויה לא מזהים אותו, את הנקודה הדקיקה, שבעצם לא מה קרה ערב החורבן, אלא מה קרה כבר 900 שנה לפני כן, שבכלל אפשר למציאות לאט לאט להידרדר ולהגיע למקומות האלה. את הדבר שהוא סיבת הסיבה, זה היה בתקופות כאלה שבהם כלפי חוץ הכל היה נראה עדיין תקין, לא זיהו עדיין בהם לא את הסטייה של שלושת עבורות החמורות האלה, אבל היה משהו עדין מאוד, פנימי מאוד, שהוא זה שבכלל אפשר לכוחות חיים אלוקים כאלה להתעבד ולהגיע למקום הפסול שלהם. כי אולי אפשר לומר שכל התומעה של שלושת העבירות החמורות האלה היא איך לוקחים כוח אלוקי ומתרגמים אותו למקומות הפרטיים האגויסטיים של האדם. עם קרבת אלוקים מה שמטריד את האדם בדבר הזה זה לא הקדוש ברוך הוא, אלא הוא עצמו, זה הופך להיות עבודה זרה. ואם השקיקה אל הנצח, מה שאדם מחפש בזה את המקום הפרטי שלו, אז מועבד לגילוי הריות. ואם השיעור של אדם אל הכלל, אל החברה, הוא מציב את עצמו במרכז, אז זה מעורר את כל הקנאה ואת כל השפיכות דמים. ובעצם יש כאן איזה משהו עדין מאוד, שבעצם קשור לשאלה היסודית, איך דבר השם, איך הגילים אלוקים לאט לאט זויפו למקומות האנושיים, שהם אלה שהונחו במרכז ולא לצדים אלוקים שלהם. וזה דבר שלא החוכמה, לא הנבואה ואפילו לא מלאכי השרת שקשורים יותר להנהגות הגלויות, אלא זה דבר שקשור לעומק הצד, עד כמה האובייקטיביות, עד כמה האור אלוקי הוא זה שעומד במרכז המציאות. וזה שלא ברכו בתורה תחילה, כמו שאמרה לומר, שהיו קשורים אל הגילויים של התורה, אבל לא קיבלו את התורה עם סיבתה. היו קשורים אל ההסתעפויות, אבל בלי ההתבטלות המוחלטת אל המקור של התורה שמתגלה בתוך כל שמתגלה בתוך הדברים האלה. והמקום הזה יכול להיות שבדורות ראשונים עדיין למדו תורה ועדיין היו קשורים לאור אלוקי, ובהתחלה זה התגלה בגילויים מאוד מאוד נשגבים של קרבת אלוקים וחפץ משפחתי גדול מאוד, אבל היה כבר משהו מזויף שנתנו את הדגש לגילויים על פני העיקר. והדבר הזה, אומר המהר"ל, במהלך של דורות זה התעצם להופעות מפלציות של גילויים סובייקטיביים שמנוכרים למקור. בעצם המהר"ל חוזר למה שדיברנו מקודם, של כמה המשקל בלימוד התורה הוא מופנה כלפי ההתבטלות אל המקור, ועד כמה הוא עיקר הדגש שלו זה הלבשות הסובייקטיביות שדרכו לומדים את הדברים. שאם יש את הסטייה בפרופורציות בין הדברים האלה, שלא מבינים שכל הלבושים הם רק כלי, דרך, עוד תנועה, אבל המרכז שלה זה להיות קשור אל מקור הכל, לכוון אל האמת, או בלשון של המהר"ל, או בלשון של ברכת התורה, שלברך ברוך אתה השם נותן התורה, להיות קשור אל הנותן עצמו, זה החוסר הפיכת התפל לעיקר והעיקר לתפל בדבר מסוים הזה, היא זאת שבמהלך הדורות יוצרת חורבן, יוצרת ממש חורבן של שכינה, יוצרת חורבן הבית ומזייפת את כל הסדרים כולם. שבהקשר הזה לכן אומר המהר"ל, קודם כל כאילו נגיד בצרה המהותית, שהדבר הזה הוא זה שלכן תולה את השאלה עד כמה כל הגילויים של התורה שהם חשובים מאוד ומעשירים את התורה ונותנים לתורה הרבה הרבה לבושים, אבל עד כמה הם כל מיני מתחיים מהמקור ועד כמה הם הופכים להיות עומדים בפני עצמם. ובעצם כמו שאומר המהר"ל, לשום תורה בפני זולתו זה נפלא, זה להלביש את התורה בהרבה תכשיטים והרבה לבושים והרבה הבאות, אבל מאוד מאוד קריטי עד כמה התלמיד חכם שמלמד תורה אחרים, עד כמה הוא עובר בתורה תחילה, עד כמה העיקר זה ההתבטאות כלפי האור אינסוף, כלפי האמת, כלפי הקדוש ברוך הוא עצמו, ועד כמה יש נתינת מקום להלבשות. כמו שאמר לומר, אם תלמיד חכם מעבר בתורה תחילה, אז אני כל שאני מתלבט אם להתחיל מהמהות, טוב, נתחיל רגע מהניסוח של המהות ואחר כך אולי נלביש לזה בהלבשות. כמו שאמר עליו, אבל קודם כל אומר, זה בעצם, אם תלמיד חכם עבר בתורה תחילה, אז יש כאן את הסיבה בעצם שמקיימת את כל ההופעה של התורה. ואם הוא לא עבר בתורה תחילה, אז נראה לי הניסוח הוא שהוא נותן את הדגש לסיבה במקרה ולא לסיבה בעצם, והדבר הזה בסופו של גורם לחוסר המשכיות של הופעת הדורה, הצד הנצחי של התורה דורות אגבי דורות. לא, אני מנסה לחשוב מאיפה, אני רשותכם, אני לא אתחיל מהמהות, למרות שהיה אירוע להתחיל מהמהות, אני אחזור עליה בסוף כי זה קצת יותר עמוק וכבד, אבל אני מתקן להבין את הדרך הזה שיותר נבין את הדרך על פשוט. נראה שאני אולי אשתמש במה שאמרל ככה בסוף ההקדמה, מביא דבר חזק שמאוד מחבר את הדברים, שזה בעצם בסיום של מזמור יוטט, אז שדוד אומר, שיות מיבין, מנסתרות נקני, שזה בדיוק אחרי שדוד במזמור יוטט מתאר שבעצם עיקר התורה זה הצד האלוקי שלה, כן, תורת השם פעימה, פיקודי השם, מצוות השם, עירת השם, שבעצם הצד השווה בכל המילים האלה זה השם השם השם, כן, שבעצם כמו שאמר לומר יש שישה צדדים, יש שישה התענפויות של התורה עצמה, אבל העיקר שבהם זה שהכל זה גילויים של השם, פיגודי השם, מצוות השם, עירת השם, שבעצם אומר שהעיקר זה הצד האלוקי, וזה מה שדוד אחר כך אומר ברמה הקליטתית, שגיאות מיבין, מסתרות נקני, יש כאן הרבה במקום הפרטי יכולת לכישלונות, אבל יש איזשהו כמיהה של יהיו לרצון אמרי פי ויגון מלפניך, שזה שאדם יש לו את הרצון ואמרי פי לפניך שהוא עומד אל מול הקדוש ברוך הוא, זה מה שנותן את הערבות שהוא ינצל מכל השגיאות ומכל הטעויות, וכמו שדוד שם אומר יהיו לו אמרי פי, אז הוא מביא מהמדרש מהילקוט, שיעשו לדורות ויחקקו לדורות ואל יהיו קוראים בהם כקוראים בספרי ימירוס, פירוט בספרי המינים. דוד המלך בעצם אומר, אם אין את יהיה לרצון אמרי פי לפניך, אין את ההתבטלות אל מול הקדוש ברוך הוא, אז לאט לאט מה שנשאר מדוד המלך זה רק הסגנון החיצוני שלו, ואז בעצם צורה קצת חריפה, כל ספר תהילים הופך להיות כמו ספרי ימירוס, הופך להיות איזושהי ספרות שנכתבה לפני 2000 שנה, כמו שהיום ספרי ימירוס קוראים אותם רק בכל מיני ארכיאולוגים או כל מיני חובבי היסטוריה לדעת מה הייתה הספרות בתקופת היוונים, אז ככה גם דוד המלך יקראו על פי הסגנון שלו, כי ברגע שהעיקר זה הצד ההלבשתי, אז הצד הלבשתי הוא תמיד קשור לתקופה מסוימת, למשהו מסוים. זה מה שדוד אמר, כמו שהוא מביא כאן, אגור בעליך עולמים, כן? הכוונה שהוא קשור אל הנצח, שדברי, הדברים של דוד המלך לא דברים שאם הדורות לאט לאט מאבדים את ליחם. אם העיקר זה הלבוש של ספר תהילים, אז זה לא יכול להיות לעולמים, בשלב מסוים זה כבר הופך להיות דברי חול, ואפילו דברים שכבר מאבדים את הרלוונטיות שלהם. אבל אם העיקר זה לא הלבושים, אלא העיקר זה הדבקות בקדוש ברוך הוא, הקישור אל האור אלוקי שמסתתר מאחוריהם, אז זה מה שדוד המלך אומר, וכל מי שרואה ספר תהילים רואה זה בחוש, איך ספר תהילים בכל דור ודור תמיד קראו אותו ואמרו, אין ספק שדוד המלך כתב את המזמור שלו לשנה הזאת, כאילו ככה גם בתקופות מסיעת צלב, גם בתקופות הגאולה, גם בכל תקופות כולם, כי יש בו משהו שהנושא הוא לא איך זה מתלבש דרך הסגנון הגלוי שלו, אלא איך מתוך הדבר הזה יש נצח, יש משהו אלוקי. זה בדיוק השאלה, אני חוזר על מה עבדה הארץ, אם התורה הצד העיקרי שלה, הצד של הלבושים שלה, אז לאט לאט היא כמו כל דבר אנושי, לאט לאט הופך להיות חסר משמעות, כי זה בעצם קשור יותר אל עוד רגע נדביר את המושגים, אל הסיבה במקרה ולא לסיבה בעצם. אבל אם עיקר התורה וזה, ועיקר קודם כל אצל אותו אדם שלומד תורה ולומד תורה לאחרים, זה לא התלבשו שלה בסגנון המסוים שדרכו מלביש את הדברים, אלא זה הצד הנצחי האלוקי שמסתתר מאחוריה, אז הדבר הזה הוא דבר שלא יקלל עולמים, שתמיד יש בו את הנקודה הפנימית שתחיה אותו, כמו שהמהר"ל מסביר זה דרך המושגים שהוא חוזר לי בכל ההקדמות שלו, של סיבה בעצם וסיבה במקרה, כמו שאומר המהר"ל, הבנאי הוא סיבה במקרה לבניין לבית, וגם אם ימות הבנאי אז הבית המשיך להתקיים, הוא רק זה שסידר ואפשר בעצם למציאות של הבית, חשף או אפשר למציאות של הבית להתקיים. אבל הסיבה בעצם לקיום הבית, כמו שאמר לו אומר בנצח ישראל, זה הארץ שעליה הבית עומדת, או בלשון שלנו זה כוח המשיכה שהוא זה שבעצם כל רגע רגע מהווה סיבה בעצם לקיום של הבית. אותו דבר, למשל אחרי שמל מזכיר גם כאן וגם בהקדמות אחרים, שנטיעת העץ היא לא סיבה לקיום העץ, אבל הגרעין של העץ, שזה נקרא לזה ה-DNA שנמצא בעץ, הוא סיבה בעצם למצוא של עץ. אם נשאוב מן העץ את ה-DNA שלו, את הגרעין שלו, באותו רגע זה לא יהיה קיים. שמדברים על סיבה בעצם מול סיבה במקרה, על בעצם כמו כמדד שאמר על מביא, שבהינטל הסיבה הכל התפרק, מאחורי הדבר הזה מסתר משהו עמוק מאוד. שסיבה בעצם, לעומת סיבה במקרה, אומרת בעצם שזה אותו דבר ממש. סיבה במקרה אומרת שיש שתי דברים שונים. יש את הבנאי ויש את הבית. הראיה, גם אחרי הבנאי הבית יהיה קיים. אבל סיבה בעצם, זה אומר שזה אותו דבר ממש. פשוט בפשיטת צורה ולבשת צורה. אותו גרעין הוא פושט צורה ולבש צורה, בהתחלה מתגלה בצורה, ה-DNA נמצא בגרעין בתוצר, בתצורה מסוימת, ואחר כך הוא עצמו משתקף באילן במקום אחר לגמרי. דווקא זה שהתלות של המסובב בסיבה הוא כל כך חד, עד כדי כך של מסובב לית למגרמי כלום, כל מה שיש בו זה רק את הסיבה, ונתן סיבה לא קיים, הדבר הזה דווקא מאוד משביח את המסובב. אומר, אז כל המסובב שיש כאן הוא עצמו הסיבה עצמה, שפשוט גילתה את עצמה בסגנון מסוים. זה לכן אני חושב הסיבה שהמהר"ל בשלושת ההקדמות שלו תמיד מזכיר את הסוגיה הזאת של סיבה, בעצם סיבה מקרה גם כאן, גם בגבוהות, גם בנצח, שזה אולי אני חושב אחד הדברים הכי מהותיים בכלל בשיטתו של המהר"ל, שקודם כל בכלל תמיד אצל המהר"ל כל מה שחכמים דיברו, הם דיברו בעצם ולא במקרה, אבל זה בעצם קשור למבט יותר עמוק, שכל המציאות כולה, מה שאמרה בגבורות, בפרקים שם, סמכתת שם, מדבר, שבעצם כל המציאות כולה, היא כולה הלבשה וגילוש של הקדוש ברוך הוא. הרי ברור שהסיבה הכי בעצם לכל המציאות כולה זה הקדוש ברוך הוא, ואם הכוונה, כמו שאמר אומר, שבינתן לקדוש ברוך הוא כל עולם חרב, אז זה בעצם אומר, בצורה חיובית, שכל העולם שלנו הוא לא אחר מאשר גילוש של הקדוש ברוך הוא בעצמו, שזה בעצם יוצר את הקשר ואת המלט התלות העצמית בין הסיבה לבין המסובב, שזה לא שאירוע אחד גורר אירוע אחר. לימוד תורה, לא מתוך ברכה בתורה תחילה, הוא כביכול תופס שיש כאן נתק בין התורה לבין הקדוש ברוך הוא. ויש כאן שתי דברים שונים, וגם נגיד ככה, אדם שנשען יותר מדי לחוכמתו ובינתו, אז הוא אומר, מה זה הלימוד תורה? זה החוכמה שלי, זה השגות שהשגתי, זה התירוץ שתרצתי. אז הוא בעצם מתעסק בכל מיני דברים שהם רק מקריים, שהם כל תפקידם הוא רק לחשוף את נותן התורה, לחשוף את הצד הקביע וכמה שעומד ביסוד הכל להיות קשור אל האמת. מי שנותן יותר מדי משקל לחשיבה שלו בתוך התורה, אז הוא נותן משקל לכל הצדדים המקריים החיצוניים שהם באמת אין להם יכולת להתקיים. אבל מי שמבאר בתורה תחילה ומבין שהעיקר זה שכל מה שאנחנו עושים זה רק לאפשר לדבר השם מתגלות דרך הדברים שלנו, ומאלה כל הלבושים הם בעצם משניים כלפי הדבר העיקרי, אז גם מה שהוא מוביל לזולתו, מה שהתלמיד שומע מהרב זה שומע את קודם כל דברי אלוקים חיים לפני הלבשות שלהם, והדבר המסם הזה, אז אני קודם כל אומר, הכושר הראשון שהמהר"ל אמר, שאיך אדם מלמד תורה לזולתו, אומר המהר"ל, זה באמת אין חינמי, לזכות להיות תלמיד חכם, שהוא דומה למלאך השם צבקות, זאת אומרת שיש לו ביטול מוחלט על הקדוש ברוך הוא, זה תמיד היכולת ללמד זולתו חייבת להתחיל מבטלות גמורה שיש לרב כלפי נותן התורה, כלפי האור האלוקי שמסתתר מאחורי הדברים האלה, שמאלה התלמיד שהוא שומע מן התורה הוא מבין שההלבשות הן חשובות, אבל זה לא העיקר, העיקר זה הדבקות בקדוש ברוך הוא. וכמה שתלמיד חכם יותר יברר בתורה תחילה ויותר קשור לנותן התורה, יותר קשור אל הסיבה בעצם, אז מאלה התלמידים על גבי דורות יקבלו את הצד האובייקטיבי, את הצד המוחלט, את הצד של דבר השם שסתם מוחלט דברים. כמה שרב פחות עבר בתורה תחילה ויתן דגש לצדים האנושים שלו, אז באמת יש משהו מסוים שעל זה כמעט עבדה הארץ, ובעצם מהדבר המסוים הזה לאט לאט הצד האנושי יגבר על הצד האלוקי, ועד מאלה באמת במקום כזה זה אם רבך לא דומה למלך השם צדקות, אז אל תימו תורה מפיו. ויש כאן משהו מאוד מאוד דרישה עמוקה של המהר"ל שלהמשיך תורה לאחרים זה חייב לבוא בתוך מה שהרב עצמו שלומד תורה, הוא כמו שבעם ישראל לא נקרא רב, נקרא תלמיד חכם, הוא כל מה עדיין לומד את החוכמה, הוא בעצם מה שהוא מעתיק לתלמיד שלו זה את ההתבטלות שלו מול דבר השם. זה הצד הכי עמוק שגלות בתוך התורה, שזה הצד שנמצא מעל לכל ההלבשות. הוא נעזר בהלבשות כדי אולי עוד פעם להיעדר את זה, הרבה הרבה לבושים, הרבה הרבה כיוונים של דקה, מי אפשר לפגש עם העיקר, אבל זה ודאי תפל לגמרי ובטל לגמרי כפי העיקר, שהעיקר זה סוף סוף רק יהיו לו רצון אמרי פי, הרצון לעמוד אל מול הקדוש ברוך הוא. זה בעצם מה שחזל אמרו, רק שנייה, רק על עוזבה מתורתי ולא הלכו בה. עוזם תורתי זה כבר בפועל, גילו עושרות במדה זרה, אבל ולא הלכו בה, שלא בלכו בתורה תחילה. מהר"ל בפרשת בחוקותיי אומר ולא הלכו בה, כמו אם בחוקותיי תלכו, שזה בעצם כל הזמן ללכת בתורה, להתקדם בתורה, להיות נמצא במקום כזה שבו מה שאני סופג בתורה זה רק תחילת הדרך לכיסופים אחרי כיסופים, געגועים אחרי געגועים, לזאת את האור אלוקי, שזה בעצם ולא הלכו בה, שלא בלכו בתורה תחילה. כן,
אני עושה רוח, זה שאני עושה רוח, הרוח ברגע שאני אפסיק איתי בצד, מה שאני קיבל בעצם הרוח, זה עדיין הוא מלמד שום דבר עליי. כלומר, זה עדיין, זה חד צדדי לגמרי, הפנייה מהמסורה ולסיבה, מהסיבה למסורה, מהסורה למסורה ולסיבה, זה לא חשיב, זה לא כזה מנית למסורה.
אם אתה מבין שככל שהמסביב הוא בצורה יותר מוחלטת מתנה את המסובב, שהמסובב אין לו כלום, לא נשאר כלום אחר כך, אז אומר שמה שיש בו זה בעצם רק את הסיבה כפי שהוא מופיע דרכו כאילו. אז בהקשר המסובב זה כאן, הנה הדוגמה שנפלה שבאתה הרוח שלך היא כל כולה אתה, בהקשר המסובב זה כאן.
אם מישהו
יפגש
עם הרוח שלי
הוא לא יבן
כלום
עליי,
היא כל כולה
היה, אבל הוא לא יגע בכלל. זה עוד פעם ככל שיותר יודגש לו שהדבר הזה זה רק התעצ... זה רק המנדל הפך מדילה לפך כלשון למדרש, אז בהקשר מסב לכאן החיבור יהיה אל הנקודה גורלית המתית שקיים שם. כל שאר הדברים הם שלייתיים, נראה לנו שהם קיימים, ושנחזים את דברים אחרים אז נחזים את דבר שבסוף שבא בעתיד מתפוגג כלא היה. ולכן אם התלמידים יריצו את ההברקה של הרב, אפילו את הבדיחות של הרב, כל דבר אחרים זה חמוד, אבל זה לא דבר שיהיה בו שהם מתעסקים בכל הדברים כאלה שבסוף שבר נבל ציץ יבש חסיר ודבר לא כן לקום לעולם. ולכן זה מאוד מאוד תלוי קודם כל בעמדה של הרב. עכשיו זה ברור שזה בסוף יהיה לו כלום, אבל השאלה עד כמה הרב מפגיש אותם עם התורה שבו קצת חייב מה שאמרו לו, או עם הקדוש ברוך הוא שמסתם אחרי התורה. שבהקשר מסלב לכאן המקום של המקום של של ההלבשה הוא באמת הופך להיות רק צורת הבאה של הדבר, זה רק האיכות של הדבר, זה לא המהות של הדבר. ובזה באמת כמו שאמרנו, אומר כמה שיותר קשורים אל הסיבה, בעצם היא גם כמו שאמרנו מביא את המשל של העץ, היא גם תבריא את כל הדברים האחרים. שבהקשר לזה המהר"ל כאן מוסיף עוד דבר נוסף, זה גם מה שבפועל יציל מטעויות. כמה שיותר העץ מחובר לשורשים שלו, אז גם יש בפירות כל מיני בעיות, לאט לאט הם יקבלו את התרופה שלהם. כמה שהקישור לצד המקורי של התורה יותר מרכזי מאשר הלבושים שלה, אז מלא גם זה לא רק שהייתי יכול לסיים שתי נוסחים, שגם הרב טועה, אבל התלמידים לא שימו לב לטעויות של הרב, הם יספגו לנצח רק את הצד האמיתי של הרב, והטעויות שלו כאילו לא נאמרו, כן, שיש איזשהו הקשבה סלקטיבית כזאת, שמכן שהם מאוד מאוד מכוונים אל דבר האמת, אז הדברים אחרים כלא היו. אבל יכול להיות, המהר"ל לא אומר יותר מזה, שגם אלה פחות יהיו טעויות, כי בעצם כל הלבושים יהיו כל כך מתואמים כמידו בד אל המקור עצמו, וכדאי הסיבה בעצם, הצד העצמי של אותו, שידע איך לכוון אותם ולדייק אותם יותר אל הצד המדויק שלהם. כן.
נגיד, לא יודע אם אנחנו נוסף כזה, אבל שהרב נגיד הוא... פתאום לקחת את עצמו כאילו לכיוון הגילוי, אבל תמיד בכל זאת רוצה את המסר.
רבי מאיר, שיודע קליפתו, אבל זה מדרגה מחד של רבי מאיר, זה קשה מאוד לעשות את זה כאילו. בוא נאמר בצורה פשוטה, זה בדיוק הגמרא שם החגה אומרת, עוד פעם, זה דוגמה של אחר, דוגמה קיצונית מאוד, אבל וזה צריכים הרבה הרבה זהירות בדבר הזה, כן.
זה עוד לא שואלית, הדבר היחיד שאני יכול להתפגש, כי מה זאת הפרה לגבורת, זה בדיוק הפוך. ההבאות בצורת התורה, זה הקליפה של הדבר, התוך, זה הביטול לדבר השם, אבל יש את האחרים ביטול לדבר השם, לא?
לא, זה לא טוב, לא כס לאחר, לא, זה משהו מורכב כזה, אתה יודע שבסוג האחרי הורים שהיה לו, זה כן איזו התנוצצות גדולה שפשוט הסתבכה כאילו, לא יודע, זה מה שרבי מאיר רואה את קוטנות העושם, מאחורי קוטנות העושם, יש לו איזה שוכל לראות איזשהו רצון עמוק עמוק פנימי, אבל צדק שזה חבריו לא יכולו ללמוד סוף דעתו, אבל זה באמת קצת פלישה מהנושא שלנו. אבל המהר"ל כאן ענה על השאלה הראשונה כאילו, שמה איך בלמד תורה על זולתו, והנה חנמי הוא אמר שבהקשר מסוים זה כאן, כחלק מהתניה למסירת תורה לאחרים, זה להיות מאוד מאוד בטל כלפי נותן התורה. אבל כמו שאמר כאן, שאל גם שאלה נוספת, שיש כאן גם התנגדות מצד זולתו לקבל את, את התורה, תכונת הנצחנות שכן, ואנשים שקשה להם להתבטל אל מול גורם אנושי שנמצא סביבם. המהר"ל לא בצורה ממש ישירה עונה על השאלה הזאת, אבל אמר כן, תוך כדי שהוא מביא את כל...
זה לא
מה זה?
למה זה לא עונה?
לא, אולי זה עונה, אולי זה עונה, אבל אני אומר, המהר"ל כן לא כאילו בצורה ישירה טיפל בשאלה השנייה כאילו, כן נכון בצורה ישירה. הוא כן נושא שהוא קצת טיפל בה, שהוא הזכיר את הסוגיה המקבילה על ביחה בתורה תחילה, הוא אומר, וזה שמור שם גם כן, מפני אין מה תמדי חכמים יוצאים שיוצאים מהם תמדי חכמים, מפני שאין מברכים בתורה תחילה. שכאן הוא בעצם דיבר, המדרש הזה בנדרים, הוא מוסיף הדבר נוסף, לא רק על מה עבדה הארץ, שהתורה איבדה את המשקל האלוקי שלה, והודגשו בצדים האנושיים, אלא כאן המדרש גם מדבר על איך תורה נמסר מדור לדור כאילו. אז אולי המדרש גם מדבר על תלמדי חכמים שהם מצויים שיהיו בניהם תלמדי חכמים, אבל יש איזה בחינה מסוים שגם כל מלמד בן חברו כאילו ילדו, שיש כאן גם איזשהו משהו מסוים שקשור לרצף של, של הדורות האלה. וכמו שאתה מאיר בצדק, שככל שהרב יותר מבר בתורה תחילה, נסר זה קודם כל הפוך, ככל שהרב פחות מבר בתורה תחילה, יותר מדגיש את ההלבשות האישיות שלו, זה עצמו מעורר את ההתנגדות, זה עצמו אולי גורם לזה שלא, שתלמידי חכמים לא מצויים שיצאו ביניהם תלמידי חכמים, כי הבן, כמו שאנחנו יודעים, כן, הבעיה של הבנים של, כאילו, שמרגישים מאוימים מהדמות של אבא, כאילו, הם יהיו כמו אבא, אז מה, תמיד קראו לו רק הבן של, כאילו, אין להם שם מפני עצמם, ואז כאילו, זה מעמיד אותם איזשהו מתח כזה, או שאני מחכה את אבא ואני לא קיים, אם אני רוצה להיות קיים, אני צריך לפרוש מהתורה. כל זה, אם האבא מאוד ידגיש שהתורה זה הלבוש המסוים הזה, שהוא, מבחינתו התורה זה הלבוש, ואז יש כאן מתח בין עצמיות לעצמיות. אבל אם הנושא הוא בכלל לא האישיות שלי, זה רק לבוש לתורה, הנושא הוא דבר השם אינסופי, נשגב, עליון, אצילי שמתעלם מעל לכל הלבושים, שהוא מתגלה אצל אבא בלבוש מסוים, אבל מה שהוא רוצה שהבן יקבל זה לא דווקא איך התורה התלבשה בסגנון מסוים שלו, אלא מה שהוא רוצה שהבן יקבל זה את ה... את הנותן התורה. אז כשאני מסיים את זה כאן, זה לא התנגשות בין אדם לאדם, בין שלמות של אדם אחד לשלמות של אדם אחר, אלא זה אותו דבר השם שכפטיש שפוצץ סלע בכל דור ודור, יש לו את ההלבשות שלו, את הגילוי המסוים שלו. איך?
זה לא להפוך כל התורה לסוג של תפילה כזה, כאילו העיקר זה כבר לא התלבשויות, כאילו נראה גם מזה
שבני
שתלמדי חכמים, שיש משהו
בהגדרה
שתלמיד חכם, שהוא מלביש
דברים. כן, עוד פעם, אני מסכים, המלכה רואה מוצאה מאוד חריפה, שזה בדרך החוכמה, שאוהבי החוכמה, ואוהבים את החוכמה עצמה.
עכשיו... תלמידי חכמים, כאילו באמת, בהגדרה, אם זה נכנס ללמוד...
כן, אני רק...
אוהב את התורה,
אוהב את התורה, אוהב את התורה, אוהב את התורה, אוהב את התורה, אוהב את התורה, אוהב את התורה, אוהב את התורה, אוהב את התורה, אוהב את התורה, אוהב את התורה, משנית את הצד נקרא לזה הלימודי של התורה, שהוא חשוב מאוד, אבל הוא אחר כל המהר"ל כאן נותן לו איזשהו מיקום משני. לא שהמסקנה היא תפילה, המסקנה היא לפגש עם הקדוש ברוך הוא, ואי אפשר לפגש עם הקדוש ברוך הוא על ידי התורה. אני אגיד קצת אפילו אני אגיד קצת חריף יותר, דווקא בתפילה בלי תורה, מסיר זו משמע תורה גם תלתות אהבה, יש משהו בתפילה שבלי תורה היא בכלל איסי הסובקטיביות, כי אדם מדמה לעצמו אלוקים, איתו מדבר. איך אדם מפגש בצורה חיה עם הקדוש הוא בעצמו? לא איך הוא ידמיין עצמו דמות השם שאתה מדבר. אני לא יודע, לא ידוע לי דרך אחרת בעולם, חוץ מאו שהקדוש הוא מתגלה לנו בנבואה, או דרך יותר חלקה שהיא נבואת משה רבנו, שהיא הנפשי כתפית יביא, שאדם נפגש עם תורה, הוא נפגש עם הקדוש הוא עצמו. אז הוא לא מייצר לעצמו איך היית רוצה שאלוקים מזה, ומלא הוא לא שם את המשקל למקום של הרצונות שלי, אלא הוא קודם כל בטל כלפי דבר השם.
כל
הבנה
שלו
עכשיו
בדבר השם, זה
כבר לא דבר השם. לא, הוא נפגש עם התורה עצמה. הוא מלביש אותה, וזה טוב שהוא מלביש אותה, כי טוב שהתורה גם בסוף נוגעת גם למקום שבו הוא נמצא, וזה מחיה אותו, ונוצר איזשהו שיח פנימי בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אבל עיקר שאדם מדבר עם נגיד עם איזשהו רב חשוב, זה את זה שלאט לאט הוא נמצא במגע, ביחס אל הרב החשוב הזה. הוא מדבר איתו, חלק מיצור קשר לדבר איתו, אני שואל אותו הרבה שאלות, לבוא במקום שלו, אבל השאלות הן רק, כמו שרצית אמר, הן תירוץ, הן לא, זה לא הנושא, זה רק המקום הזה ש... או אולי חשוב מאוד, ליצור את המקום של הזיקה במקום שבו אני נמצא, אל הקדוש ברוך הוא, ומחר אני אהיה מקום אחר, והמפגש עם הקדוש ברוך הוא אחר, וכל הגילויים שיצאו מהדבר הזה, זה דברי אלוקים חיים, כי הקדוש ברוך הוא מתגלה בכל העובדים כולם, הוא מתגלה באבטה של הילד, ובאבטה של המבוגר, ובאבטה של רבי עקיבא יגר, ובאבטה של רבי עקיבא, של משה רבנו, כל אחד יש ניצוץ של דבר השם שתראה שם, אבל צריך לזכור שהעיקר בדברים האלה, בלימוד תורה, זה קודם כל העמידה אל מול ה...
זה שהעמידה והמרכז, יש משהו מההשתחרות מהלבושים, שמעמיצים את עצם הבקשה ועצם העמידה, שהיא גם דבר סוליטיב, שזה כבר, זה מה שאני אומר, זה מלא תפילה, זה לא...
כן, לא יודע...
כאילו, אתה פותח מולה, בעיקר זה שאנחנו באים לדבר השם...
לא, שאתה עומד מול, לא, שאתה סופק דבר השם, אולי עד רבה, עכשיו... אני כן נגיד, אני כן נגיד...
אתה מראש יודע, אתה בא לילד שלך, ואתה אומר לו, מראש העיקר, ועצם שאנחנו רוצים, אתה יודע...
לא, מה עושים?
אני פוסט בצלות המשפט שאני אומר לך, הוא לא הנושא, כאילו, הנושא זה, כאילו...
הוא נושא העיכול, איך אתה נפגש איתו, על ידי זה שכל האישות שלך, והשאלות שלך, והמקום שבו אתם צריכים, נפגשים איתו, דרך זה נוצר העיכול של הדבר הזה, אבל כן, אבל ודאי שהעיקר, זה לפגש עם הקדוש ברוך הוא עצמו. טוב, זה לדעתי מה שאמר כאן בהקדמה, יש כאן רעידת אדמה גדולה כזאת, שהוא מאוד מזהיר אותנו מלאהוב את התורה, לא דרך החיבור, נותן לתורה. אבל מצד שני, כן אצל המהר"ל, סוף סוף המפגש, הוא עם התורה עצמה, כאילו, אני באמת, אין דרך, ועוד פעם, הדגש כאן הוא בסוף מאוד מאוד דגש של הקשבה אל
התורה. אבל העיקר זה האותיות של התורה, כשאומרים על נותן התורה ולא על אותיות התורה, אז זה כבר מעביר אותנו למשהו יותר...
איך אתה יכול לפגש עם תורה לא דרך אותיות?
לא, אני אומר, אם אנחנו אומרים על התורה עצמה, על התורה האובייקטיבית, כאילו...
כן, אבל עוד פעם, מה שאמרנו לי, כי בתורה עצמה זה להיפגש עם השור שלה, עם הנותן שלה, כן. בסדר, טוב, פחות או יותר, אני חושב שנכון. כן, בסדר, טוב, בבקשה.